ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2-1-2-1-2-1-2. כן, בוקר טוב. בוקר טוב.
בוקר אור.
9-9.
אתה חולק את המקום השביעי עם גיא פינס, כתב למישהו. אמיתי, מה אתה צוחק?
9-9, בן, זה נוגע בדו ספרתי. זה כפסע, כפסע מהדו ספרתי.
כפסע, לצערי יש סיכוי שאתה תגיע לדו ספרתי לפני שנגיע לניצחון המוחלט, אבל בסדר, נו. ניצחונך, ניצחוננו.
ברוך השם, ברוך השם.
הצלחתך, הצלחתנו.
לאט לאט. אתם טיפלו ואנחנו נעלה, לאט לאט. מה נשמע?
יחסית לכאלה שנפלו בסדר, יחסית, אתה יודע, כי לא...
כן.
אם ימשך ככה נשתגע.
כן.
נמאס לי מהמתחים האלה, רק שאתה תרשום את זה לפניך.
כן, מה אתה מציע לעשות?
מה שאבא שלי היה עושה במצבים כאלה.
כן. מה? הולך לישון.
בגדול, הדיון הזה על הרייטינג, זה כל כך לא מעניין אותי, אבל מישהו אומר, כן, הוא... הרייטינג שלו זה כמו אמליה דואק ואופר חדד בארבע אחר הצהריים.
ברור, ברור. בגלל זה גם אף אחד לא...
הולך לישון, צודק.
בגלל זה גם אף אחד לא מתייחס לתוכנית שלנו, ברור. אותו דבר.
לא, מתייחסים, ברור.
כמה הכבד שלכם נאכל, כמה? כמה הוא נאכל? עוד לא נשאר לכם כבר כבד מרוב שהוא נאכל. הוא כותב לי מישהו, זה כמו אמליה דואק ואופר חדד בארבע אחר הצהריים. ואנשים כאילו, כל המיצים של מי שכתב את זה, כן, מראים אילים לו את כל החלל הבטן, אבל הוא כותבים וכותבים, ואתה מקריא את האבלים, כן, בוא בן, אנחנו יודעים מה המציאות, אנחנו יודעים כמה התוכנית הזאת משפיעה, אנחנו יודעים, הכל בסדר, לא צריך מרמרת כל היום, מרמרת, מרמרת.
אתה טיפה חמוץ, חבל, אני לא, אני חושב שגם אתה וגם המאזינים שלנו יודעים איך אני נשמע, כש, מה זה נראה, כבד, איך קראת על זה, הוא מרמרת.
מצי הכבד, מצי הכבד.
זה לא הקייס, תשדר, תשפיע, בוא, אתה מכיר, בעצם אתה לא מכיר אותי, כי אתה אוחז בעניין שלי בכמה תפיסות מאוד לא נכונות, יש מקום לכולם, לבריאות, עכשיו, אז עזוב את השטות הזאת, והתחלת, אמרת משהו, באמת תגיד לי, כאילו, מה היית עושה בצפון? אני יודע מה היית עושה בצפון אם הייתם באופוזיציה עכשיו. הייתם צובחים ומייבבים ומרעידים את כל העולם על זה, איך יכול להיות ששנה וחודשיים ועוד מאות אלפים וצפון מפונה, ולמה שדה התעופה בביירות פתוח וזה שנתב"ג נסגר לפרקים, זה מה שהייתם עושים אם הייתם באופוזיציה, זה אני יודע. עכשיו אני שואל אותך בתכלס, אתה בקואליץ, זאת אומרת, אתה בשלטון, מה לעשות? אמיתי.
אני עושה, מה שביבי עושה, זה מה שאני עושה. מה שהוא יעשה, אני אגיד, זה הדבר הנכון לעשות.
אתה יודע מה היתרון? אצלך, מה שאני אוהב, בוא, הרשימה מאוד קצרה של מה שאני אוהב, אבל אתה מדי פעם מפליל את עצמך באופן שמייתר את כולנו.
כן, בדיוק, בדיוק.
נכון.
בדיוק, גם בזה אני אוכל לכם.
אבל עכשיו...
כל הפסדה שלכם, כאילו אתם איזה עיתונאים עצמיים, ואחרי זה רואים אתכם איך אתם מדקלמים ומצטטים את הפוליטיקאים שמכתיבים לכם הודעות וכל מיני דברים כאלה. אצלי אין פסדה. אצלי אין פסדה, זה מה שיש. מה שאתה רואה, זה מה שאתה מקבל, הכל פשוט.
נכון, נכון. כן, אנחנו... מצד שני, אתה יודע, פסדה זה סבבה, והייתי זורם איתך בצחוקים, אבל בתכלס יש סוג של בעיה, כי עשרות אלפי אנשים לא בבתים שלהם כבר שנה וחודשיים, החינוך בכל הצפון עכשיו כבר לא מתקיים, יורים עלינו, לפעמים גם הורגים אותנו, חיילים ממשיכים ליפול, זה שנה וחודשיים, ישראל בחיים לא הייתה באורך כזה שמלחמה, מאז מלחמת השחרור, וכולי וכולי וכולי. אז שמח שאתה נהנה ויש לך פסדה ואתה משפיע והכל, אבל בתכלס אני שואל באמת בתמימות אשכרה נשבע, קח אותי לפוליגרף, שאלה פשוטה, האם אתה חושב שהגיע הזמן, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, אתמול גנץ, כבר גנץ אמר צריך להתחיל לפגוע בלבנון, במדינה. חברך הראל סגל אומר אסור, כי זה אז אתה מאחד בין העדות בלבנון. פיל ברד המדינה, שהוא מומחה גם לזה כנראה, אומר, הגיע הזמן לעצור ולהפסיק את זה, לא, כי יש מגוון דעות אצלכם בחלק שלכם, מה אתה אומר?
אמרתי לך מה אני, תראה, אני דיברתי אתמול עם, איך נגיד, גורמים בכירים במערכת, לא בביטחונית, לא הפוליטית. ההסכם הוא הדבר היחיד שנשאר, הדבר הרציני היחיד שנשאר במחלוקת, הוא הנוכחות הצרפתית. אם תיפטר הסוגיה של הנוכחות הצרפתית, יהיה הסכם בקרוב. והערכה אגב שיהיה הסכם, חיזבאללה די מפורק, אני אומר את זה אגב על בסיס שיחות עם כמה גורמים בכירים, וכשאני אומר בכירים אני מתכוון בכירים מאוד, והוא ספג מכה קשה. הוא עכשיו יורה כניסיון אחרון, מה שנקרא, לעשות את השופוני, אבל הוא בבעיה קשה. הולך להיות כנראה הסכם. הרצון הוא בגדול, איך שאני מבין אותו, לעשות הסכם בצפון, אחר כך ללכת להסדר בדרום,
אגב, למה, ושוב אני שואל ברצינות, כי אני חושב על זה הרבה, למה לא ביחד?
כי זה לא, כי זה לא רלוונטי.
זה אותו מנוף, לאיראן יש גם השפעה על חמאס.
כי זה לא, למה? ככה.
אוקיי.
אחר כך להסדר בדרום, שישחרר חטופים.
אתה מביא פרטים, אני לא צוחק.
כן, הסכם, בלי הפסקת מלחמה.
ומי עוד יש להילחם שם?
זהו, שזה לא חמאס כבר, זה לא, זה מה שנשאר שם זה לא ממש חמאס.
היא הנותנת.
אבל עדיין קוטשים אותם, בחודשיים האחרונים הרגו להם איזה 1,000-1,500 ראש, שזה יפה מאוד. מה עוד אני... רשמתי לי כל מיני דברים במחברת, אבל מחברת
נשארתי בחדר. לא, קודם כל חייב להגיד לך זה מעניין, כי כשאתה אומר שדיברת עם גורמים בכירים מאוד, זה בטח לא נתניהו ישראל כץ.
לא, 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 לא במערכת הפוליטית, אמרתי לך, אני מדבר איתך על המערכת הביטחונית, לא על המערכת הפוליטית.
אז רגע, אבל תגיד, אבל אתה אומר לי, כאילו, מה אתה אומר שיהיה? אני שואל, אבל לדעתך, כאילו, מה בעצם, האם יהיה אזור חיץ בלבנון? האם נבטל סוף סוף? יהיה פרימטר. לא, 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 לא בדרום, בלבנון.
בלבנון?
הדרום פרימטר אנחנו מאוחדים, אנחנו
מה, שאנחנו בתוך לבנון, לדעתי לא.
אוקיי, האם אתם הולכים לסוף סוף לבטל את ההסכם הימי של לפיד עם לבנון?
לא, נראה לי.
מה תעשה, וזה שאלת השאלות, כשהתחילו תושבים לחזור לכפר קילה, שמאיים על מטולה, ואת יודע שחלק גדול מהתושבים שם, חלק גדול מהתושבים שם זה לוחמי רדואן במילואים.
יש להם עוד הרבה זמן.
הוא יבוא עם RPG באוטו. לא, בסדר, אבל הם יחזרו.
תראה, הסיפור הגדול הוא איראן, כדי בעצם לתת מכת מוות לחיזבאללה, אתה צריך להפיל את המשטר האיראני. אתה צריך לפגוע לו.
בוא לא נדבר על הדברים שהם בקונצנזוס. אתה יודע, אני אולי חדש לך, עד עכשיו אתה נותן מידע, שבמערכת 30 שנה יש ויכוח, ויכוח אימתני, מה צריך לעשות, להילחם בגרעין האיראני או להפיל את השלטון האיראני? לא מעט אנשים שהיו במיעוט אמרו, חבר'ה, מעצמה כמו איראן, 100 מיליון, 90 מיליון, שטח עצום, אוניברסיטאות, מדע, תשתיות, היא תרצה גרעין, היא תגיע לגרעין. מה שצריך, הדבר שישנה את זה, זה פשוט להעיף משם את ההנהגה. היו אגב תוכניות שתכננו וכבר, היו ממש, כאילו, בסוף שום דבר לא אושר כמובן, כי ישראל עוד לא הגיעה למצב הזה שהיא מתחילה להוריד מנהיגים, וזה, אני מסכים איתך, השאלה היא בסוף איראן נמצאת שם בטהרן, מי שיורה על דוד אזולאי במטולה, בשעה השנייה אנחנו מדברים עם מישהו מהצפון, נמצא בכפר קילה, איך אתה דואג שמה שקרה ב-1701 לא יקרה, שהוא עם ה-RPG לא ייכנס, שלא יתחילו לחפור עוד פעם לחפור את הזה, כי אחרת מה אתה עושה? מה שהשמאלנים עשו.
לא, מה שאני אומר, תראה, העסק פה הוא עסק גדול, שההשפעות שלו הם מכמה כיוונים, את המכה לחיזבאללה המשמעותית, נתת בעיקר בעשרה ימים של התופת, בין ה-17 לספטמבר ל-27 בספטמבר, כמדומני, יום חיסול נסראללה, וה-17 בספטמבר היה יום הביפרים. זה היה עשרה ימים שחיסלת שם את הצמרת, והפלת להם, זה עשרה ימים של תופת שקטשת אותם.
היו אפילו יותר, היו הרבה, תשמע, ירדת יום אחד על כל המאגר של הטילים האסטרטגיים, וירדת יום אחד... חיצי הצפון.
אני חושב שזה היה בתוך כל האירוע הזה.
הם חטפו את המכות רצח של החיים שלהם.
היו שם עשרה ימים של להבליץ.
אבל ינון, אחרי שאמרת...
לא, שנייה, אני רק רוצה להגיד.
משפט אחד, שחיזבאללה מתפרק, 250 טילים חטפנו מהמתפרקים האלה.
בסדר, אוקיי, בסדר. עכשיו, כדי לתת את המכת, כדי מצד שני לעצור את היניקה של תחמושת וכלי נשק וכל הדבר הזה מאיראן, אתה צריך לפגוע בשורש, השורש זה איראן. לכן עכשיו רוצים, אם אני מבין את האסטרטגיה, היא לעצור את האירוע הזה אחרי שהם חטפו מכה, ולהפסיק את ההתקדשות היומית, אז הם ימשיכו לראות ועוד, ובסדר, אתה לא תוכל לעצור את זה, אנחנו לא נכבוש עכשיו את כל לבנון. אלא ללכת לדבר הגדול, הוא עם טראמפ. זה ייקח טיפה זמן, עכשיו יש גם חטופים שצריך לטפל בהם, צריך לעשות את הדבר הזה.
זאת אומרת, התקפה באיראן תהיה רק אחרי חילופי משטר
באיראן. להערכתי כן.
שעיתון בזה.
להערכתי כן.
תגיד, אבל מה שמדיר את שנתם של הרבה מאוד ישראלים, אולי לא אצלך, בסוף ה-23 האלה, כאילו, כמה זמן תהיה הפסקת אש בדרום? האם אתה מודע לזה שישחררו אסירים פלסטינים כבדים על
ה-23? אז הפסקת אש תהיה ל-42 ימים. ויש עכשיו מחלוקת על, על פילדלפי על הימים האחרונים. כרגע...
לא הבנתי. מה זאת אומרת פילדלפי ימים אחרונים?
כרגע הם רוצים שבימים האחרונים אנחנו גם נצא מפילדלפי. בימים האחרונים של 42, אחרי 42.
נו, וזה יקרה?
42. לא יודע, כרגע זה לא שם. כרגע זה לא שם.
אסירים תשחררו, אתה יודע, אתה צורח עליי על זה כבר שבועות פה, לא שחרר אסירים. 23 בני ערובה חטופים שלנו, זה אומר עשרות אם לא מאות אסירים פלסטינים בבית.
כן, אני רק לא, בניגוד אליך, לא מצד אחד מבקר את נתניהו על זה שהוא שחרר את סינואר והאסירים, ובצד השני דוחק בו לשחרר אסירים. אני,
קודם כל, מה עזב אותי? אני עכשיו, אני מראיין אותך, מה אני? אני, כבר הסכמנו, קח דף, תמלא את כל מה שאתה רוצה עליי, אני אחתום למטה, איך אמר גנץ החרדים? אני בסדר, אני מי אני בכלל? אני באופוזיציה, אתם הולכים, איך אמר ברדוגו, קרא אותי מצחוק, כוחות ענקיים, עליונים, שלטוניים, הולכים להגיע לאולפנים ולקחת אותנו מפה. בוא, בינתיים אתם סוגרים את התאגיד, משלטים על מדיית הרייטינג, את הארץ, עוד מה תעברו אלינו, לא יודע, אולי מגיעים את 103, אני לא רוצה לפתוח פה לשטן. אבל תשמע, נתת מלא אינפורמציה, והייתי מת לדעת עם מי דיברת, אבל זה
אסור להגיד. וזה רק,
לא, אתה לא תגיד.
זה רק האפריטיף, רוב האינפורמציה אני לא יכול לחשוף. רוב הדברים אני לא רוצה, כאילו...
אבל רגע, שנייה, אני מתפלא עליך. אני לא יכול לחשוף. תרים טלפון לאיינורן, וישימו את זה בבילד, כמקובל.
בדיוק. מה מתברר? שבכלל לא... זה מצחיק, כי אפרופו, כשאני בדקתי את העניין הזה, ואמרתי להם, תגידו לו, מה בשבק, מה אתם אומרים, מה כל הטירוף הזה? אמרו לי, לא, הוא חשף את המסמך בבילד. חשף, אמרתי לה, חשף את המסמך בבילד? אמרו לי, עכשיו, אתמול היה אליור לוי אצל איילה חסון, והוא אמר לה, לא, המסמך לא היה בבילד. המסמך לא היה בבילד, והוא הראה לציוץ שלו מאותו יום שהוא אומר, אם יש לכם מסמך, לפחות תפרסמו את המסמך. הוא אומר את זה על הבילד אחרי הפרסום שלו. עכשיו אני אומר, למה אני גם שאלתי את זה? למה גם שאלתי את השבק וכל זה? כי אני באמת לא רואה תמונות של המסמך. אם היה מסמך ופרסום של המסמך בבילד, היינו רואים את המסמך. כל היום הייתם מראים את המסמך. למה אין תמונות של המסמך? כי לא פרסמו את המסמך. עכשיו אני אומר, אם הם לא פרסמו את המסמך, ולא חשפו, כן? ולא חשפו את המסמך, מה כל האירוע? צודקים, ה-26 מילואים ניקים, נגדים וקצינים, היחידה של א', ביחידה הסודית במודיעין, שגם הוא עצור, שהוציאו מכתב לשר הביטחון, לרמטכ"ל, לראש אמן ולמפקד היחידה שלהם ג', מכתב שפורסם אגב באינו ניוז בפלטפורמות השונות. אגב, אתה יכול להגיד לי מברוק, עברתי את המיליון עוקבים, כן?
מברוק.
וממנו עולה שמה שהוא פרסם לא חשף מקור. זה הם אומרים, האנשים מתוך היחידה, שהם אמונים על האירוע הזה, זה המקצוע שלהם, והם אומרים, זה שקר, לא חשף מקור. לא, אתם שומעים מה הם אומרים? אתם שומעים מה האנשים האלה אומרים מתוך היחידה? לא חשף מקור, זה הכל שקר. להפך, הם אמרו לי, בשיחה בנוסף, הם רמזו על זה במכתב שלהם, אבל הם הסבירו לי מה הם כתבו. המסמך שהוציאה אילנה דיין על חומות יריחו, שזה היה על השולחן, נדמה לי, של חיל המודיעין מ-22. אגב, אמר לי מישהו אחר שזה היה מ-2018, לא מ-2022. חומות יריחו היה במערכת מ-2018, כן? אומרים, המסמך הזה שראו את המסמך, זה חשף מקור, ואת זה אף אחד לא חקר. את זה אף אחד לא חקר. עכשיו, אני אגיד לך עוד משהו יותר מדהים. משהו יותר מדהים. תשימו לב, כתבה של רונן ברגמן, מה-17 בספטמבר 24, בשעה 00:04, 4 דקות אחרי חצות, כלומר, הביפרים היו בצהריים, ב-3 נדמה לי, 15 שעות לפני המבצע של הביפרים. תקשיבו טוב מה שאני אומר, אנשים, אל תתרכז לי עכשיו, אז בסדר, אז תיכנס בעץ, אז תיכנס בעץ. אתה עכשיו תקשיב. 15 שעות לפני המבצע של הביפרים, תקשיבו עכשיו טוב, זה אירוע מופרע, מדהים, שלא יאמן מה שאני הולך לקרוא לכם. כתבה בוויינט, אני מניח שזה גם בידיעות אחרונות, אבל הצילום שיש לי זה מוויינט, הלינק. הכותרת היא ככה, הסלבה בצפון עלולה להפוך למלחמה אזורית. כותרת המשנה. הלחץ הציבורי המתמשך על הממשלה מול הירי הבלתי פוסק מלבנון מחייב אותה לפעול, עכשיו הפאנץ', אלא שגורמים בכירים מתריעים כי היא מתכננת לנקוט, עכשיו ציטוט, צעדים פזיזים שעלולים לסבך אותנו בבעיה הרבה יותר קשה. הוא ממשיך, גורמים בכירים בצהל ובחלקים אחרים של מערכת הביטחון, כן צהל, ומערכת הביטחון, אם אתם שואלים אותי, זה יכול להיות רק גלנט והרצי. גלנט אני בטוח שהוא פה, הרצי אני מניח, אם זה גם בצהל, אז אני מניח שזה גם הרצי. שימו לב, גורמים בכירים בצהל ובחלקים אחרים של מערכת הביטחון, מזהירים מפני, אני מזכיר לכם, זה 15 שעות לפני הביפרים, מזהירים מפני, ציטוט, צעדים פזיזים שמתכננת ממשלת ישראל בצפון. לפי אחד הגורמים, מחד הצעדים האלה צופנים בחובם סכנה מוחשית ביותר להתלקחות מצב לוחמה כללי, לא רק בגבול, אלא באזור כולו. עכשיו אני חייב, רגע, אני אכנס, זה היה הצילום שלה שעשיתי
לי אתמול בלילה. אני חייב להגיד שאם הייתי עינון, הייתי עכשיו מתחיל לדפוק על המיקרופון
ולהשתעמם קצת. כן, ברור, 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 מאוד משעמם. זה הייתם מאוד משעמם, ברור. ומאידך, הם כלל לא מבטיחים פתרון שיאפשר לתושבי הצפון לחזור לבתיהם. הצעדים הללו יכללו החרפה משמעותית ומכוונת לרבות פעולה קרקעית בתוך לבנון, כך אומרים אותם גורמים, והם תולדה של הלחץ הציבורי המתמשך על ממשלת נתניהו אל מול הירי הבלתי פוסק על הצפון, ולא משנה, אני אעצור, תקשיבו. יש פה גם הדלפה מטורפת על זה שישראל הולכת לעשות מבצע, תקשיבו, על צעדים שישראל הולכת לעשות, פחות מיממה לפני הביפרים, מדליפים לרונן ברגמן על זה שהולכים להיות צעדים של ממשלת ישראל. זה דבר אחד. והדבר השני, וזה מדהים, למה? כי אני יודע שהרצי וגלנט התנגדו לביפרים. התנגדו לביפרים, התנגדו לחיסול נסראללה, התנגדו לכניסה לרפיח, התנגדו לכניסה ללבנון, התנגדו לתקיפה הראשונה באיראן. לא משנה, כל היום היו מטבעלים את נתניהו, מפחידים אותו. אגב, גם ראש אמן. גם ראש אמן, איך קוראים לו החדש? שכחתי, איך קוראים לו ראש אמן החדש? בינדר, בינדר, בינדר. בינדר אומר כל מה שהרצי אומר. בינדר לא אתגר בשום אירוע, תבדוק אותי. לא היה פעם אחת בכל הדיונים שבינדר אמר משהו אחר מהרצי הלוי. כל הדיונים, הכל אותו דבר. לא משנה, עזוב את זה. גם זה, מבהילים את נתניהו כל הדרך, נתניהו היה צריך להתמודד עם רמטכ"ל, ושר ביטחון וראש אמן שכל הזמן מבילים אותו מה הולך להיות. תקראו מה כותב רונן ברגמן 15 שעות לפני הביפרים, איזו הדלפה מטורפת ואיזה תבלה ואיך מפחידים את נתניהו שהוא הולך לעשות מלחמה אזורית. תגידו לי, ופלשטיין הם שמו אותו חודש כבר במעצר, עצרו אותו, עשו לו חקירות שבק, שתבינו באיזה דיפ סטייט אתם נמצאים. בוקר טוב.
מעניין מאיפה אתה יודע שכולם התנגדו לביפרים, גם לך בעצם מדליפים מתוך החדרים הסודיים את כל הסודות האלה. תשמע, אמרת המון שטויות בנאום הזה, עד אז אגב היה לי מאוד מאוד מעניין, אני מודה, ואני גם אשמח לחזור כי יש לי עוד כמה שאלות, אבל כשהגעת למאמץ להכשיר את השרץ ולהגן על התואבה, התחלת ליפול. בוא נתחיל מזה שהשקר הפשוט, כן, האלמנטרי, של ניסו למנוע מנתניהו להפעיל את הביפרים. והשמש גם זורחת במערב ונתניהו מר ביטחון. אני מזכיר לכולם, זה פורסם. ב-11 באוקטובר 23, 4 ימים אחרי הטבח, הגיע גלנט עם המלצה מסודרת ותוכנית מבצעית מסודרת של הצבא, בתמיכתו, בתמיכת הרצי ובתמיכת כל מערכת הביטחון, להוריד באותו יום, הייתה הזדמנות מבצעית, את נסראללה וכל מועצת השורה, בום, וזה פורסם הרבה אחרי, להפעיל את הביפרים וללכת על הדבר הגדול. אני אומר לכם, אני שונא את משחקי האילו, אבל אני אומר לכם שאם הפחדן היה מאשר את זה, המלחמה עם חיזבאללה הייתה נגמרת חודש אחרי, ולא שנה וחודשיים, עוד לא נגמרה. זה אחד. בוא, זה בהקשר הזה. עכשיו לגבי הוא ידע, ברגמן ידע, בוא, עמית סגל פרסם כמה שעות לפני הביפרים שראש המוסד נכנס בדחיפות לראש הממשלה, ב-16 בספטמבר, כולם ידעו שמשהו גדול בצפון מתבשל יום לפני הביפרים, כל המערכת ידע שזה בדרך, אני מודה ומתוודא, גם אני ידעתי, זו הסיבה גם שעצרו את המינוי של שר, ברגמן לא גילה שום דבר לאף אחד. אני חוזר לכל השטויות והאבלים, אבל אני אומר את זה בקטע טוב שהוא אמר על פלדשטיין. קודם כל מאוד מעניין אותי מה אתה אומר, תגיד, אז פלדשטיין הראה את המסמך לנתניהו או לא הראה? הרי נתניהו אמר שהוא לא ראה את המסמך רק כשהוא פורסם בבילד, אבל אמרת שהוא לא הועבר לבילד, אני מנסה להבין פה.
לא אמרתי שהוא לא עבר לבילד, שנייה, לא מה שאמרתי, אמרתי לא, שהוא לא פורסם בבילד.
אני, תקשיב, אגב, אני מתקן את עצמי, מה שהציעו לו ב-11 באוקטובר, זה גם מכשירי הקשר. זה 15,000 לוחמים
טוב,
מתים.
טוב, אתה לא יודע את העובדות, די, אתה לא יודע את העובדות. לא. היו 10% מהביפרים רלוונטיים.
אני מבקש ממך להפסיק.
המבצע של
אני מבקש שתפסיק.
אבל לא היו, היה 10% מהביפרים.
כי אני הקשבתי לכל השטויות שאתה דיברת.
אבל אתה פשוט לא יודע את העובדות.
אז אני לא יודע את העובדות ואני מתעקש להגיד מה שאני יודע.
היו 10% מהביפרים ב-11 בספטמבר.
אני עדיין מתעקש להגיד. 10%. אבל למה אתה, תשמע, זה הלך כל כך יפה. הקשבתי לך, עשית את עצמך מקשיב לי, כשהתחלתי להגיד דברים שאתה לא אוהב, אתה אמרת הרבה דברים שלא אהבתי, כי הם פשוט לא נכונים. אגב, אני מדבר פי אלף יותר ממך עם מערכת הביטחון, אני מוכן, אי אפשר למדוד את זה, אבל אני מוכן להתערב על זה, אבל זה לא משנה, אתה מדבר עם הדרג המדיני ואני כמעט ולא. אני חיכיתי לסוף, אז אמרתי שאתה טועה. אתה לא יכול לחכות לסוף, אני מנסה לענות לך.
אוקיי.
מה, זה כל כך מסובך?
תמשיך.
הציעו לנתניהו, עובדה שאי אפשר לחלוק עליה, כן היו 10%, 30%, הציעו לנתניהו ב-11 לאוקטובר 23 גם את החיסול של כל צמרת חיזבאללה וגם את הפעלת מכשירי הקשר, שזה הרבה הרבה, הרבה יותר עוצמתי מהביפרים, זה בין 10,000-15,000 לוחמים של חיזבאללה בבת אחת מתים, והוא דחה את זה. ועכשיו, וזה כל השאר, זו הסיבה, אבל בדיוק, זו הסיבה שאנחנו חושבים, כל מה שאתה אומר, שצריך ועדת חקירה ממלכתית, ולא רק אנחנו חושבים את זה. בואו תשמעו, שנייה, משהו קצר מאוד, כל יום שעובר, בבקשה.
כל יום שעובר, בלי ועדת חקירה ממלכתית, מגדיל את הסיכוי לשיבוש חקירה, לתיאום עדויות ולהעלמת ראיות. ולכן אנחנו דורשים בכל ברור וצלול, ועדת חקירה ממלכתית, עכשיו.
עוד דבר שהוא טען, רי, באותו לילה, נדמה לי מוצאי שבת, כשמתברר שחמאס אומר שעוד חטופה נרצחה, או מתה בהפצצה, ויש גם תמונות, והמשפחה, ובהתחלה לא יודעים מי, ובלגן, מה עושה ראש ממשלתנו? מקליט את הסרטון הכי ארוך, דעתי שהוא הקליט שנים ארוכות, 9 ומשהו דקות, כדי לשדר לפלדשטיין, מסרים מפיוזיים של אל תדבר וכאלה בשיטה, תקשיבו לזה, שיבוש חקירה קלאסי, הוא עשה את זה גם לאורך כל תיקי האלפים, וגם להגיד שלא הציגו לו בכלל את התוכנית של חמאס לפלוש לישראל לפני המלחמה, את חומות יריחו הוראה רק אחרי, ולפני המלחמה לא הציגו לו שום תוכנית. אז הנה תשמעו את לא הציגו לי.
תקפת פתע, כפי שהחמאס תכנן, שבה יחדרו ו ביישובים, תפסו יישובים, יכבשו אותם, פעם ראשונה מאז 48. אני חשבתי שבדבר הזה יש איום גדול מאוד. והמודיעין האחר הזה אומר שהחמאס הכין את עצמו למבצע רב היקף. התוכנית האופרטיבית שהוא הכין, הוא הכין אותה, הייתה מתקפה משולבת רבת זרועות. התקפה קודם כל.
טוב, תעצור, כן, כי אני לא רוצה לבזבז הרבה זמן. הוא אמר את זה בעוד, יש לי מלא הקלטות כאלה. בספרו הוא כותב על התוכנית הזו, בספרו שיצא כמובן לפני הטבח. אבל אני חוזר לסיום, כי אמרת על זה הרבה דברים, לגבי הבילד. בכתב האישום בכלל לא כתוב שהמסמך עצמו עבר לבילד. אני מקריא ביום 6/9, מתוך כתב האישום. פורסמה כתבה בבילד, בה צוין כי אותו מסמך השייך לחמאס, פורסם חלק משמעותי מתוכן הידיעה הסודית, ובכלל זאת הובאו ציטוטים חלקים. קיצור, אף אחד לא אמר, גם לא בכתב האישום, שהמסמך עצמו עבר לבילד. מה אנחנו כן אומרים? ופה מעניין אותי מאוד, מאוד מאוד, מה אתה אומר? אנחנו אומרים, קודם כל תגיד לי אם בסוף הם עדכנו את ראש הממשלה, הרי אתם אומרים מדרו את ראש הממשלה ולא אמרו לו והסתירו, ואז, והם משיגים את המסמך באפריל. האם, למה מאפריל עד ספטמבר, ביבי הרי אומר שאף אחד לא אמר לו את זה, האם, ולעומת זאת פלדשטיין וזה אומרים עורכי דין שכן, מה אתה חושב קרה שם? מה אתה חושב קרה? אמרו לו? לא אמרו לו? מה, כאילו, מה היה בסוף? האם, כאילו, אנשי ראש הממשלה ממדרים את ראש הממשלה? לא הצלחתי להבין. הרי בסופו של דבר, הבן אדם פלדשטיין נכנס, סליחה, הנגד שגנב את המסמך, הרי מה הבעיה במסמך? לא, לא מידע. העובדה שעצם קיומו של המסמך מסגיר מקור שלנו חשוב מאוד. הנגד נכנס למערכת באמצעות שם משתמש אחר. יוזר שלו לא שלו. הדפיס, פגש את פלדשטיין פגישה חשאית במקום מסתור. זה כל, זה חבורה של עבריינים. כל זה כן נמצא בזה, ובסוף אני שואל את עצמי, שקר אחד תפסנו את נתניהו, פלדשטיין לא, לא עובד אצלי, עכשיו פלדשטיין זה בנו העובד, וכולכם דואגים לתנאי המעצר של פלדשטיין, שוכחים 101 חטופים שלא חשודים בכלום. השאלה היא בסוף, הוא ידע או לא ידע? מה אתה אומר?
אני אומר שאני מקווה שהוא ידע, ואני מקווה שהוא ידע את העניינים האלה, וזה זכותו להדליף, כי זה לעזור למסע ומתן, כי המערכת, כדי להאשים את חמאס, כדי להאשים את חמאס, את האמת, לחשוף את האמת, שסינואר וחמאס תקעו את המסע ומתן, מה שהמערכת, השאלה היא, למה המערכת הביטחונית לא חשפה את המסמך ואת האינפורמציה הזאת, בפני הדרג המדיני ובפני הציבור, בזמן שמתנהל מסע ומתן, כדי לחשוף שמי שתוקע את המסע ומתן זה יחיא סינואר וחמאס. זאת השאלה, זה האירוע, זה הסיפור, זאת הפרשה. אתם הפכתם את הכל, הפכתם את כל היוצרות, מסתירים מראש הממשלה מידע, זה האירוע. ואגב, אני אגיד לך עוד מילה אחת לקבל הביפרים, רק אני, אתה יודע, לסגור את הפינה שאתה אומר כל הזמן היו צריכים ב-11 בספטמבר וזה, ואילו כן היו נאחז באיזה משהו שגלנט רצה. אדוני, היו 10% מהביפרים בידי חיזבאללה. המבצע של הביפרים מתנהל הרבה אחרי זה, שהכניסו להם כמה חודשים לפני שהם התפוצצו את הביפרים.
ינון, אתה מתעלם מזה שאמרתי מכשירי הקשר?
גם הקשר.
לא, לא גם הקשר, לא. אז תבדוק את עצמך.
לא, אתה אמרת גם הביפרים.
נכון.
אמרת גם הביפרים.
נכון, וגם הקשר. 10%
היה...
מכשירי הקשר זה מבצע של 15 שנה.
כן, גם הביפרים.
והם היו איפה שהם צריכים להיות.
רק היו הרבה פחות. רק היו הרבה פחות, גם הביפרים.
היוני...
בן, אתה לא יודע את העובדות, זאת הבעיה, שאתה מדבר על אירוע.
אמרת כבר 30 פעם שאני לא עונה על העובדות.
שלא יכול להיות.
אני מנסה לשאול אותך שאלות פשוטות. עזוב, לא היה אף ביפר, הציעו לו להרוג את נסראללה ולעשות את מבצע הביפרים במכשירי הקשר, והוא פחד.
כן, אבל זה מה שאני מסביר לך, שהיו הרבה פחות ביפרים.
אני מסביר לך, ביפרים זה לשגרה, מכשירי הקשר זה למלחמה.
אבל כל רדואן היו על הגבול.
כל רדואן, עכשיו התחלנו.
מה זה היה?
וארבעה ימים אחרי... וארבעה ימים אחרי השבעה באוקטובר, גם כל צהל היה על הגבול. ועכשיו, ולסיום, כי
לא,
נמאס קצת מפרשת פלשטיין.
לא, צהל לא היה ערוך כמו שצריך ארבעה ימים.
צהל היה ערוך שלוש אוגדות.
רדואן נערך חודשים בשנים.
תרים טלפון לאחד האוגדונרים, שלוש אוגדות כבר היו על הגבול.
עכשיו, אני,
עכשיו רגע, אני חייב להתייחס לזה שאתה אומר שמדרו אותו. קודם כל, או שהוא שיקר שוב, שלא נתנו את זה באפריל.
טוב, הוא שיקר. זה הדבר הכי שמעניין אותך.
או שהוא מודע.
הרי לא מעניין אותך המציאות. לא מעניין אותך המציאות. מעניין אותך. לא, הוא שיקר, הוא אמר פה. לא, אבל הוא אמר פה, אבל הוא אמר שם. אבל הנה הוא אמר וכל מיני. זה לא מעניין אותך. תגיד לי, למה המערכת מדרה אותו? מה אתם מבלבלים את המוח? למה לא סיפרו לציבור שזה חמאס תוקע?
תסמן לי כשאני יכול להגיד לך את זה. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לך.
ועוד אחרי זה עוצרים את האנשים האלה שחשפו את האמת. שחשפו את האמת. למה עצרו את האנשים האלה? למה הנגד הזה, המילואים לקצור, על זה שהוא חשף את האמת, רצה להביא לראש הממשלה, הוא לא הדליף את זה, הוא רצה להביא לראש הממשלה. הוא רצה שראש הממשלה ידע את האמת, למה הוא עצור? למה עצרו אותו עם שבק
ניקים
וכל הדבר הזה? למה? למה הוא בכלא? למה?
למה?
למה? כן, תסביר לי למה. למה? בגלל שזאת דיפ סטייט שאתם שולטים. השבק, כמו שיורם כהן אמר, ראש השבק מרסן את עצמו מול ראש הממשלה. אירוע מופרע, ראש שבק לשעבר, אומר שראש השבק, ראש השבק, מרסן את עצמו מול ראש הממשלה. אתה מבין באיזה מצב אתם? אתם רגע מהפיכה צבאית. אתם רגע מהפיכה צבאית.
תכף ייכנסו לאולפן ויקחו אותך.
כן, בדיוק, ברור.
בטובך, אם אפשר.
אני כבר נכנסתי.
רגע, אז אתה רוצה לעשות פרסום ואני אענה לו אחרי?
בהחלט, יש עוד 9 דקות שידור.
בבקשה, סבבה. אבל אני עונה לו אחרי זה.
לא, לא, אני עוד לא סיימתי.
אז לא, אז אם ככה, אז אני אענה
לו. לא, לא, עינון, תמשיך.
לא, אתה רואה, הוא לא מסוגל לשחק במייד.
הוא מסוגל, הוא מסוגל, הכל בסדר.
בבקשה. טוב, דבר ראשון, אני רוצה לחדד את זה שהוא מנסה להתחמק מהתבוסתנות של נתניהו ב-11 באוקטובר, כשהוא סירב לחסל את נסראללה ואת כל הצמרת, ולהסביר. הכוונה הייתה, אז אמרו לו להפעיל גם את מכשירי הקשר. מכשירי הקשר זה מבצע שתכננו 15 שנה ומיועד למלחמה. ביפרים לשגרה. מה היה קורה לפי התוכנית? ברגע שאתה מוריד את נסראללה ואת כל הצמרת, נפתחת מלחמה, מלחמת גוג ומגוג, וחיזבאללה פורס את כל אנשיו עם מכשירי הקשר, ואז אנחנו הורגים 15,000. לזה הוא סירב. אמרת הרגע שלא מעניינת אותי המציאות, רק שביבי שקרן. יש לי פשרה. המציאות שביבי שקרן מעניינת אותי ומטרידה אותי, כי כל יום מתברר כמה הוא שקרן. אגב, אני ממליץ מאוד לראות את ביבי פיילס, שם זה בכלל הפך כבר למדע. העובדה היא שהוא פתאום נזכר בפלשטיין רק אחרי שהוא חושב אולי הוא יכול להלשין עליי או לפליל אותי. עכשיו, לשאלתך החשובה, מדרו את ראש הממשלה, הסתירו ממנו מידע. אם המידע הזה היה כל כך חשוב, למה לא אמרו לראש הממשלה באפריל? למה חיכו להדליף לו את זה דרך הביל? זאת אומרת, יושב פלשטיין על המסמך הזה, אגב, למיטב ידיעתי יש לו, היו לו עוד כמה, עוד אפילו יותר רגישים, שגם הם נגנבו, ולא אומר לראש הממשלה ממה מדרו אותו. החקירה, כפי שאמרתי, נפתחה בעקבות הפרסום בבילד, לא כתוב בשום מקום, גם לא בכתב האישום, שהמסמך עצמו עבר, אבל מכיוון שבמערכת ידוע על איזה מסמך מדובר, התחילו לחפש אותו בבעילות, כי השקענו 12 שנה בבניית המקור הזה. והסיפור בבילד לא עבר צנזורה. כל ההדלפות שאינון מקונן עליהן כן עברו צנזורה. עכשיו, דבר אחרון. הקטע של למה ממדרים את ראש הממשלה. קודם כל יש בפרקליטות פרסמה של עוד תשובות, היא גם עונה לזה שם לגבי המסמך, למה המסמך לא נמסר? המסמך לא נמסר כי בניגוד למה שהוצג בתקשורת, הוא לא מסמך של סינואר, ולא של הסגן של סינואר, ולא של התת סגן של סינואר, זה מסמך של דרג מאוד נמוך שאחריו הגיע כמות גדולה של מידע הרבה יותר רלוונטי ובכיר לתוכניות אמיתיות של חמאס, ולא מסמך מתה. והדבר האחרון, מזכיר המודיעין של ראש הממשלה, אלוף משנה, יושב בלשכת ראש הממשלה, יש לו הרשאה וקוד כניסה למערכת המודיעינית, שאני לא אגיד פה את שמה, ששם יש הכל, כולל את זה. יש מערכת AI שבה הוא יכול לבקש שאילתה לקבל, יכול למשל לכתוב שאילתה מה חושבים בחמאס על עסקת שבועים באותו זמן, ולקבל הכל. וזה אף אחד לא מעז להסתיר מראש הממשלה שום דבר. הדבר היחיד שמסתירים זה לפעמים את הגלמים עצמם, את מסמכי הגלם, את המקור, לא מסמנים, לא, כאילו, סליחה, מאיפה זה הגיע. את זה מסתירים לא רק מראש הממשלה, אלא מכל העולם, אבל נותנים לו את כל המידע. עכשיו, להפוך את זה פה מאירוע של גניבת חומר סודי, רגיש מצהל, לאירוע של ממדרים את ראש הממשלה, זה אפילו לא לעשות צחוק מעבודה. מזכיר לכם, בפרסום בבילד, הרמטכ"ל ביקש מראש השבק לחקור, אף אחד לא חלם, איש בכלל לא ידע שיש בן אדם שקוראים לו אלי פלשטיין.
נו באמת, נו באמת, עוד קשקוש, עוד קשקוש.
כן.
לא ידעו שזה בא מאזור ראש הממשלה, הרי מלך התחילה, איך שזה פורסם, כולכם טבעלתם שזה הודלף מראש הממשלה.
ממש לא.
מה לא?
תביא, תראה.
שנייה, עכשיו אני מדבר.
תביא את הבילד, הפרסום בבילד, ותראה לי מישהו מאיתנו חושב שזה הגיע.
אוקיי, אני אראה לך ציטוטים, סבבה, אני אראה לך ציטוטים, איך אתם כותבים כולכם ישר שמדובר בהדלפה מלשכת ראש הממשלה. הרי מי הדליף את זה? מי יכל להדליף את זה?
אבל
כל האירוע בשקר יסודו. כל האירוע בשקר יסודו. אתם הופכים את המציאות. אתם המערכת הסתירה מידע, אתם הייתם בקמפיין שלם במשך חודשים להאשים את נתניהו שהוא תוקע עסקה, ויצאה דלפה אחת שאמרה את הפוך, אמרה את האמת, אמרה את האמת, ועל זה עשיתם חקירה. על זה המערכת עצרה אנשים שנמצאים עד עכשיו במעצר. לא הכרתם את פלשטיין? אתה יודע, אני פרסמתי פה, אני חושב שאמרתי לך, שפלשטיין אמר לי, שהוא אמר להרצי שהוא המדליף. עכשיו מחקתי את זה, כי התקשר אליי דובר צהל, אמר לי, צעק עליי, מה, תפעלות, הרצי לא יודע מי זה פלשטיין, הרצי לא ידע מי זה פלשטיין. אז הנה בדקתי אחרי זה, הרצי כן ידע מי זה פלשטיין. והרצי אמר לאחד מאנשי ראש הממשלה, אתה ופלשטיין, אמר במילים האלה, באחד האירועים ביניהם, באותו אירוע שנתניהו עלה לקומה 14 לרמטכ"ל, אחרי שהרצי איים על אחד מאנשיו, אני מדבר נדמה לי באזור של תחילת המלחמה, כן? שהרצי איים על אחד מהאנשה ואמר לו, אתם זה ואתם פה ואתם מדליפים וכל מיני כאלה, ונתניהו הלך להרצי וגער בו על הדברים האלה. אני לא מדבר על האירוע שבו גלנט תקף פיזית מאבטח, שאחר כך האשימו את אנשי ראש הממשלה שהם שלטו בחומר, להפך.
לא, זו חבורה של אנשים אלימים, כל אלה חבר'ה.
גלנט תקף פיזית.
הוא תקף?
כן, 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 כן. גלנט תקף פיזית ואמר לו, אני אביא את כל גולני או את השייטת או משהו כזה, כדי שיכנסו בך, אמר לו איזה משפט כזה. שר הביטחון אמר למאבטח. כן, בן, אלים, כן, אלים. ואנשי ראש הממשלה, גם אתה אלים, נכון? נכון.
אבל בינתיים משנינו, הבן אדם היחיד שתקף פיזית ממש, קולגה, את לוינסון, זה אתה?
זה, נו, זה, לא תקפתי אותו פיזית, איימתי עליו שאני אתקוף. אמרתי, שאוף מהאולפן. המנכ״ל...
לא, יש סרטון, ברצינות.
אני שומר חוק, המנכ״ל אמר לו לצאת, והוא סירב פקודה, אז עזרתי לו לצאת החוצה.
ונתת לו גם מכה, זה מצולם.
לא, העפתי לו את הכובע, העפתי לו את הכובע. ואמרתי לו שיצא, אז הוא אמר, אתה תרביץ לי, אז אמרתי לו, אם צריך, אני ארביץ לך, כדי שאתה תעשה מה שהמנכ״ל אמר לך.
אתה יודע מה? אני מודה לך, אני מודה לך, איך אומרים? אני מודה לך על השאלה.
יפה, לא, שנייה.
שימו לב.
זה לא מעניין.
משפט אחד, משפט אחד.
אתה אומר, אני לא הסיפור.
זה אותו דבר, עינון, זה תדמית נוף לולדתו, זה ביבי. גם כשהוא מצולם עושה משהו, זה המנכ״ל אמר. תמיד זה משהו. לא אמרו לי, שסיפרו לי, הסתירו, מדרו, לא היו, השמאל, הקצינים, תמיד יש מישהו שלא אמר, תמיד יש מישהו שאפשר להאשים. קמת ותקפת את לוינסון. אתה הבן אדם האלים היחיד פה בינתיים.
בסדר גמור, אחרת ש...
ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד.
כן, אבל תראה, בסוף מה שמנחם אותי, אתם בפרפורי הגסיסה. אתם יודעים שהפסדתם. הדמוגרפיה מנצחת. מה שמנצח דמוקרטיה זה דמוגרפיה. אתם לא עושים מספיק ילדים, ואנחנו כן. כן, ואנחנו עושים ילדים.
עשיתי שלושה.
ולכן לא יעזור. לכן לא יעזור.
אני די מתחרט, תדע לך.
זה לא יעזור, זה לא יעזור. אתם יכולים לעשות, לעצור אנשים לפה, לכל היום, לטבל. בסוף יש בחירות, בסוף יש בחירות, והרוב מנצח, והרוב ישנה את המציאות. לאט לאט, צעד אחר צעד.
אבל אינון, היו כבר בחירות.
המציאות ישתנה. נכון, ואנחנו כל הזמן מנצחים.
ותראה מה קרה.
נכון, מה קרה? עשיתם ניסים.
הלכה המדינה, פחות או יותר, פלוס מינוס.
כי אתם מנסים להפוך את המדינה.
כי זה אנחנו, זה המנכ״ל, תקפת את לוינסון בגלל המנכ״ל. וכל מה שקרה זה קרה בגללנו.
פגעתם בצבא.
אנחנו רצנו כלכלה, הבאנו את הפיכה מטורללת.
אתה אמרת את זה, אתה בעצמך אמרת את זה.
התעלמנו מהעזרות של כל העולם ואחותו.
אתה אמרת, אנחנו מפרקים את המדינה.
זה הכל אנחנו, המנכ״ל ואנחנו.
אתה אמרת את זה. אתה למה התכוונת? כשהדעת את כל הסרבנות, למה התכוונת?
אז בוא נתפשר, תנתין בסבלנות, זה לא ייקח עוד הרבה זמן, אנחנו מפרפרים פרפורי גזיסה, בוא נאמר, בזמן המאוד קרוב כבר לא נהיה, אז אפשר לרגע.
מי לא יהיה? מי לא יהיה?
אנחנו.
מי זה אנחנו?
אלה שגוססים.
לא, חלק יעזבו, אתם מהימים שתעזבו, חלקכם תעזבו את הארץ. תתבוללו, תתבוללו, תעלמו, כמו המתייבנים, כמו כל המתבוללים, תעלמו.
אז למה אתה לחוץ?
מי שישאר, ויהיה חלק מהאירוע, ויבין את המציאות, יישאר.
ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד, ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1, 2, 1, 2, 1, 2. מה קורה?
בסדר.
תראה, הסברתי אתמול לסרי, ואני רוצה גם להסביר לך משהו.
לא, אם אתה מסביר לסרי, זה כאילו הסברת לי.
לא, לא, זה חשוב ש... היו גם אולי חבר'ה, חלק מהמאזינים שלא שמעו אתמול, וחשוב שישמעו היום. כל הדיבור שלכם על ירידה מהארץ, ופיצול לישראל ויהודה, וההתנסות הזאת, והאליטיסטיות הזאת, והזלזול, כן, וכל היוערה, וכל הדבר הזה, זה לא משהו חדש. מי שלומד היסטוריה, כן? מי שמכיר את ההיסטוריה של עם ישראל, מבין שזה דבר שגלגל שחוזר על עצמו כל הזמן. אבל מה עוד חוזר על עצמו באופן קבוע כל הזמן? שהמקום הזה של אנשים שמתנתקים מהמסורת, כן? שמתנתקים מהבייס, מהזהות שלהם, ויש להם הצלחה בעולם הזה, והם מצליחים, הם מתנתקים, הם נעלמים. זה היה נכון גם למתייבנים מול החשמונאים, כן? כל החבורה הזאת שם, שהיו מאוד אליטיסטים. זה היה נכון גם בישראל ויהודה. ישראל ויהודה כבר התפצלו פעם. זה לא דבר חדש. ישראל ויהודה התפצלו. וישראל בן הייתה באמת מאוד עשירה. מאוד הצליחה. האנשים העשירים היו בישראל, אבל הם היו עובדי עבודה זרה. ונעלמו כולם מההיסטוריה, כל עשרת השבטים נעלמו. יש שרידים בכל מיני בעולם שהיום אומרים, אנחנו השרידים, מביאים אותם ובני המנבדה, וחלק אפילו נפלו במלחמה הזאת, קדושים של אנשים שהתחברו, ברוך השם, אני בעד, אני המון שנים אני עוקב אחרי, איך קוראים לרב הזה ששכחתי את השם שלו שמביא אותם, וואלה שכחתי, קראתי את הספר שלו פעם לפני איזה 20 שנה, שמביא את השבטים, אבל הם נעלמו, עשרת השבטים נעלמו, בגלות השור, אין יותר. ויהודה, לוי ובנימין, היו עניים, היו עובדים בבית המקדש, היו עובדים את השם, הם נשארו, אנחנו כולנו היום יהודים. למה אנחנו קוראים לנו יהודים? כאילו, מאיפה הגיע הקטע הזה? הרי הראשון שכתוב עליו יהודי, זה בכלל איך קוראים לו? מרדכי, היהודי, איש ימיני, כן? ואותו דבר היה גם עם הצדוקים והפרושים. אותו דבר. הרי לא הייתה חילוניות. מה היה? אבל הצדוקים לא האמינו בעולם הבא, בשכר ועונש, בהשגחה פרטית, בהשגחה פרטית. כל הדבר הזה, כמו שבפרשת השבוע הוא אומר לאברהם, אלוקי השמיים והארץ, אברהם אומר, אלוקי השמיים והארץ, גם אלוקי השמיים, כל האלה שאומרים, כן, יש איזשהו אל בעולם שמנהל את הדברים, כמו שמקובל להגיד, משפינוזה ועד נגיד בנימין נתניהו עד לפני שנה וחודשיים בערך, אני לא יודע מה הוא חושב היום, נגיד, שכן, כן, לא, גם אלוקי הארץ, שעכשיו נמצא איתנו פה באולפן הזה ובשידור הזה, נמצא איתנו אלוקי הארץ. זה האירוע. וכל ההתנסות הזאת ולדבר על האנשים שמתנסים, מי אתם? הרי כל זקנה מסדרות, כל מסעוד המסדרות שבמשך שנים התנסיתם עליהם עם הרייטינג שלכם בערוצים שלכם וכל הכסף, אצל המסעודות מסדרות לא היה קורה השבעה באוקטובר. לא, הם מבינות את הסיטואציה ואת המצב. פי אלף יותר מכל השקמות ברסלריות וכל החבורות האלה, והאייל נוויים וכל הבן כספיטים ותמיר איימנים וחליבה והרצי, אצלהם זה לא היה קורה. אצל המסעודות מסדרות שאתם מתנסים עליהם, מאותם הישראל השנייה, מהאנשים הלא עשירים וכל אלה, אצלם זה לא היה קורה. אצלם לא היו מגרשים את היהודים מגוש קטיף, להפך, היו מתיישבים עוד. אצלם לא היו מביאים מחבלים מטוניס, מיבוא אישי, ונותנים להם נשק ואדמה, כן, ועושים פה איזה ניסוי שאף עם בעולם לא עשה, אצל המסעודות מסדרות. אז קצת כבוד, וקצת טיפה ללמוד היסטוריה. כי מי שלא יתחבר לזהות ולמהות שלו, לא ייעלם, לא יישאר. ודבר אחד מובטח, נצח ישראל לא ישקר. עכשיו אפשר לפתוח את הבוקר. בוקר טוב, מבחינתי גם את השבוע אפשר לפתוח. בוקר טוב.
מבחינתנו היום אנחנו פותחים את השבוע. אני ואתה לא נפגשים ביום ראשון. שמע, אני מת על זה שאתה נותן לי שיעורי היסטוריה ושיעורי לצדקנות ושיעורי ציונות, שזה הכל כמובן מגוחך הדמעות, והייתי צוחק, אפילו מת מצחוק אם זה לא היה שלי, אבל קודם כל, תגובת דובר צהל, הרמטכ"ל לא הכיר את אלי פלדשטיין, לא הגיש תלונה, לא נגד אלי פלדשטיין, לא נגד כל אדם אחר. הרמטכ"ל עמד על הצורך ההכרחי לחקור חשש לחשיפת מקור מודיעיני רגיש לביטחון ישראל ולפעילות האופרטיבית של צהל ושבק ברצועת עזה. למען הסר ספק יובר כי לפני תחילת החקירה לא הייתה בצהל ידיעה שהיא תוביל לפלדשטיין, כל טענה אחרת שקרית ומשוללת כל יסוד.
עכשיו מתי לגבי... זה ההודעה הזאת? זה הודעה חדשה או משהו ישן?
זה הודעה על הטענה שלך, זאת ההודעה.
אתה והגרי, אני רואה זה, בסטים.
אינון, תפסיק להכחיך את עצמך, שר שלח לי את ההודעה הזו, נועד, באמת, די, נו, די, אי אפשר, כמה ביצים יכולות להימרח עליך ביום אחד? תן לי להמשיך, בבקשה.
כן, בבקשה.
מסעוד המסדרות לא היה קורה השבעה באוקטובר. נכון, זה קרה אצל בנימין נתניהו, מקיסריה ורחביה, רחוב עזה, רחוב הפורצים, אפילו הדירה בניו יורק עדיין לדעתי על שמו שם של משרד החוץ. שתיים, איך אתה, כאילו אני אומר, בן אדם הולך, פעם דודי וייסקלס אמר על דובי וייסקלס אמר על, הייתי קצת מכפיש אותו, היה מתאר את זה, אני הולך ברחובה של עיר, לבוש בחליפתי הטובה ביותר, ופתאום עובר האיש הזה, אני עם מכונית בשלולית, ושם את כל השלולית עליי. תקשיב, אל תדבר על ירידה מהארץ, זה לא בא לך טוב.
למה?
אחד, כי נתניהו עצמו ירד מהארץ. אפילו מופיע באחד מספרי הביוגרפיה של סיר מקס הייסטינגס, לא צריך אותו בשביל זה, כשההורים שלו עזבו, והוא עזב, שינה את שמו לבן ניטאי, וקיבל כבר עבודה ב-BCG, בוסטון קונסלטינגס גרופ, וכולי וכולי, הכין את עצמו לחיי טייקון בארצות הברית. אלמלא אחיו, הגיבור נפל, היה שם עד עכשיו. שתיים, הבן שלו ירד מהארץ, נכון לרגע זה, חי במיימי, כשכל בני גילו פה נשחקים ומתגייסים. אגב, צריך אותו גם לדובר צהל. דובר צהל עובדים מאוד מאוד קשה מהשיחת המלחמה. שלוש, רעייתו שתחיה, הלא היא המלכה המיועדת או הלא מיועדת, שרה נתניהו, אני לא אשמיע לך את זה עוד פעם, יש, גם לי יש גבולות, שיחה מוקלטת, לא המצאה שלי, מוקלטת. אומרת פעיל של ליכוד שהמדינה הזו גדולה נתניהו, אנחנו נעזוב את המדינה שישראל קטנה, תשרף, קטנה אנחנו נתניהו. נעבור לחול. מה?
קטנה על נתניהו.
קטנה, לא, תודה על התיקון. וכשאתה מתחיל לתת לי שיעורי היסטוריה על ההתנתקות מהמסורת, אז כן, למזלנו הרב, הרב מאוד, הציונות שהחלה איפשהו בסוף, בתחילת המאה הקודמת או סוף המאה שלפניה, הייתה יציאה מהגטו, הורדת המדים השחורים, התנתקות מהחיים סביב הגטו, השטטל היהודי והעירה היהודית, והליכה, יציאה לחילוניות והליכה חזרה לארץ ישראל. כי אם היינו ממתינים, אם היינו ממתינים לחרדים, היינו שם עד עכשיו. זה הרי ידוע, הרי החרדים רובם הגדול רואה בכלל בהקמת המדינה כפירה. וכשאתה הסברת לי שבעליות הראשונות היו חרדים, אני אמרתי לך, אתה צודק, היו שם ההורים של סבא, סבא רבא וסבתא רבתא שלי, שהיו חרדים.
נו.
חסיד קרלין. למה אני לא יכול להגיד לתת
את... אתה גם הפרעת לי מקודם.
לא נכון.
אבל אם אתה אומר שהעליות הראשונות היו חרדים, אז מה זה מוכיח?
תרגע ותן לי להמשיך, תודה. גם בזה סורפרייז, אתה לא יכול ללמד אותי כלום, כי העלייה הראשונה ושנייה לא היו חרדיות, הייתה נוכחות חרדית.
הראשונה הייתה חרדית.
והחרדית, החרדים האלה אכן התיישבו בארבע הארצות, מה שנקרא, ארבע ערים הקדושות, צפת, טבריה, ירושלים וכולי, ואלה היו סבא וסבתא רבתא שלי, היא קרלין והוא בויאן. ולמזלנו הרב, כל ששת ילדיהם, ביניהם אבי, ואחיו הבכור שנפל במלחמת השחרור, ואחיו השני שהיה טייס הקרב הראשון מטבריה, החליטו יום אחד לצאת מהחיידר, ללכת לבית ספר תחכמוני, ולהתגייס לפלמח. ככה קמה מדינת ישראל.
בזכות המשפחה שלך.
לא, אבל זה מצחיק. הלאה, דיברנו על פלדשטיין. עכשיו תשימו לב, הם בטנטרום עכשיו על יורם כהן. הוא הפך גם לחלק מהדיפ סטייט, יורם כהן. יורם כהן האפגני, שהוריו עלו מאפגניסטן, שגדל בשכונת שפירה, כיפה סרוגה, שבט עדה, צופים דתיים, ישיבה, 40 שנה בשירות הביטחון, לפני זה סיירת גולני, מינוי של נתניהו, איש ימין, מוצהר, לא עוסק בפוליטיקה, לא יצרף לאף אחד, גמר את התפקיד, לא אמר מילה פוליטית, הלך לעשות לביתו, הוא העז להגיד, שההתנהגות של נתניהו נלוזה בהקשר של ההתקפה של ראש השב"כ, ואני אומר, אבל אני מזמן דיפ סטייט, שההתנהגות של נתניהו מופרעת, פסיכוטית, חסרת רסן, הורסת את המדינה, בעקבותיו רצים כל השופרות, הם כל הזמן, יום, לילה, בוקר, צהריים וערב, תוקפים רק את הצבא, רק את מערכת הביטחון, רק את השב"כ, חיל אוויר, מי שאתם רוצים, כולם, עד שהם לא ירסו פה הכל, הם לא ירגעו, ועל הרקע הזה אני רוצה להשמיע לכם, זרקו לה 50 שניות, מישהו אחר שגם הוא בא מהמקום של יורם כהן, הוא היה משנה לראש השבק, וגם אותו עכשיו הם מטנפים. זה 50 שניות מתוך סרטון של 2.5. אני מפציר בכם לראות את כל הרעיון, אני צייצתי את זה אתמול וצייצתי את זה תכף שוב, קראתי לזה ציידים וניצודים.
אומר לך שראש ממשלה שאומר את האמירה הזו ושופר מזעזע שלו שאומר בשידור, הרצי ורונן בר, אתם הייתם הציידים ואנחנו הניצודים, תשכחו מזה, מהיום אתם הניצודים ואנחנו הציידים. לא אומר את זה חסן נסראללה, שאלוהים לא ירחם עליו, לא אומר את זה עוכר ישראל, אומר את זה אחד האנשים הכי מקורבים לראש הממשלה, וראש הממשלה מוציא ביום שבת את הסרטון שקורא לעם ישראל, למצביעים שלו, לעמוד כנגד הצבא והשב"כ והפרקליטות. חבר'ה, אנחנו בתהליך, גדעון, שאני אומר לך, לא נשארו לנו חודשים בשביל לשמור על מה שבנינו פה בעשרות שנים.
ולסיום, אני חוזר שנייה לפלדשטיין, קודם ינון אמר משהו כמו, הרמטכ"ל ידע מי זה פלדשטיין וכאלה. אגב, גם אני ידעתי מי זה פלדשטיין, אני מכיר טוב את אמו בינה, הרבה שנים היא הייתה, עבדה פעם בעזר מציון של מוטי זיסר, ואני עשיתי שם גם כמה עבודות, ועזרתי להם המון. אבל מה שאני יודע למשל, זה שפלדשטיין נכשל בסיווג הביטחוני של שב"כ, נכשל בפוליגרף ונפסל. ועדיין, כרגלה, חבורת העבריינים שעוטפת את ראש הממשלה והוא בעצמו, העסיקו אותו, הם מצאו קומבינה, הם העסיקו אותו כאילו אצל המנכ״ל, אבל בתכלס הוא היה בפנים, לקח, קיבל מסמכים גנובים, שיווק אותם לחוץ לארץ, תוך עקיפת הצנזורה, וכולי וכולי וכולי, כי ככה המדינה הזאת מתנהלת, כמו מאפיה, ולכן ראש הממשלה, בלילה שנודע לנו שכנראה נרצחה עוד חטופה, מקליט סרטון של 9 ומשהו דקות, שבו הוא שוב משסה את תומכיו וחסידיו במערכת הביטחון, באנשים שכבר שנה וחודשיים לא ישנים בלילה, כי הם מנהלים את המלחמה. חמה הזו, שאינון כל הזמן אומר ובצדק, מאוד מאוד מוצלחת, טפו טפו.
תראה, אני רק רוצה לסבר את האוזן, להגיד לכם מי היו ראשי השבק האחרונים, שימו לב, חוץ מיורם כהן, כן, היה נדב ארגמן, שתמך בסרבנות, בהפיכה הצבאית וכל הדבר הזה. יובל דיסקין, שחבל להכביר מילים, האיש התנתק מחלליתיהם. קרמי גילון, שבכלל, לא יודע עד כמה הוא היה על חלליתיהם. יעקב פרי, שאתמול אמר שהיה צריך להגיע, שהיה צריך לעשות כמעט הכל בחקירות, כן? במרתפי השבא כדי להגיע לראש הממשלה. אנחנו פה מתמודדים עם אירוע שבו צריך להרים גבה או שתיים לגבי מה קורה במערכות האלה ומי עומד בראשן. כשיורם כהן, עם כל הכבוד לזה שהוא אפגני, כן, או שהוא עם כיפה, או אני לא יודע מה, גם ישראל פריים כיפה, מר בן כספית, גם אברום בורג עם כיפה, גם עקיבא נוביק וחנוך דאום עם כיפה. זה לא, זה שאתה בן אדם עם כיפה, זה לא אומר שום דבר, כן, יש הרבה אנשים עם כיפה, עם כיפה, כן, הוא עם כיפה, בסדר, עם כיפה. עדיין הוא ישב באולפן ואמר שראש השבק מרסן את עצמו מול ראש הממשלה. ראש תשמיע לי את זה רגע בבקשה, תשמיע לי בבקשה את שאני רוצה לשמוע בקולי עוד פעם את הסינק המטורף הזה בבקשה. יורם כהן.
בגלל שראש השבק מרסן את כוחו גם מול ראש הממשלה, אחרי ההתנהגות הנלוזה של ראש הממשלה.
ראש השבק מרסן את כוחו מול ראש הממשלה בגלל, למרות ההתנהלות, ההתנהגות הנלוזה. תגיד לי, הוא מופרע איש הזה? הוא מבין שאנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית? אתם ירדתם מהפסים? אתה עוד מעז לבקר אותי על זה שאני מבקר אותו על הדיבור הזה, על צורת הדיבור? מה זה אומר שראש השבק מרסן את עצמו מול ראש הממשלה? הוא ישלח לו רעולי פנים לעצור אותו בבוקר? הוא יחקור אותו במרתפים שלו? הוא יפעיל עליו טכנולוגיות למעקב? מה זה הוא מרסן את עצמו? אנחנו מדברים על ראש השירות החשאי של מדינת ישראל, שיושב פה אחד שכנראה היה מתודרך, שתודרך על ידו לפני השידור. כך אני חושד, לצערי. אני מקווה שלא, אבל כך אני חושד, לפי כל מיני דברים שהוא אמר שם, והוא אומר ואתה עוד מעז לדבר, להגיד, עכשיו אני אשמיע לכם עוד קטע. תקשיבו אתמול, גם אחד הדברים המטורפים שתשמעו, דיון בתרעלה 12, איך הם מעלים ספקולציה נגד נתניהו, ואז קובעים שהיא נכונה על החטופים לגבי החטופים, ומגיעים כבר למסקנה שהוא רוצה אותם מתים. תקשיבו, זה אירוע מדהים, בבקשה.
קרן, פרסום מאוד מעניין של ברק רביד, לפיו הנשיא הנבחר טראמפ שוחח עם הנשיא הרצוג, שהוא התקשר לברך אותו על בחירתו, ואומר לו טראמפ, אני חשבתי שמרבית החטופים בכלל לא בחיים.
כן, וצריך להגיד, לא, יותר מפעם אחת דונלד טראמפ אמר את הדברים האלה בקולו, כולל ביום הבחירות בארצות הברית בחמישה בנובמבר, אחרי שהוא מצביע, הוא אומר שרוב החטופים לידיעתו לא נמצאים איתנו, ובגלל זה חמאס לא רץ לזרז איזשהו מסע ומתן.
אוקיי, זה הסיפור. אני חושבת שקודם כל טוב שהנשיא... לא, 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 אל תורידי.
כן, את הטעות שרבצה את דונלד טראמפ.
מה?
זה מוזר מאוד מאיפה המידע הזה הגיע לה, ועל מה הוא מתבסס. אני לא מכירה תקשורת בינלאומית שמעדדת את המסרים האלה. מאיפה הגיע לה בנתון הזה?
אוקיי.
לא ברור.
הנה.
אבל אני גם חושבת שאנחנו יותר מדי מחכים ל-20 בינואר.
יש לך הערכה בכל זאת מאיפה יכולה להגיע לה במידע?
שאלה.
בכל זאת?
יש.
אולי, כאילו, צאצי.
שיחה אולי שהייתה...
שיחות?
שיחות, לפני.
בוא נגיד ככה, את אומרת, זה לא מופיע בתקשורת אמריקנית,
לא.
גורמי המודיעין האמריקנים לא מדברים על זה בצורה מובהקת. יש איזו תחושה שברגע שהדבר הזה ניתה אצל טראמפ פעם אחר פעם, אולי מישהו במערכת הפוליטית הישראלית, אולי בסביבת ראש הממשלה, אולי ראש הממשלה עצמו,
אולי.
דואג להשתיל את המסר הזה.
אתה אמרת, במיוחד שזה ידהד יותר מפעם אחת אצל דונלד טראמפ, ואני אומרת, גם ביום הבחירות, כשהוא נשאל על זה, והוא נשאל על סוגיות נוספות אחרות. ואני לא מכירה גם תוכנית של דונלד טראמפ, איזשהו מתווה שהוא מדבר, הוא מדבר, זה לא היה קורה בתקופתי, אני אביא לסיום העיר של המלחמה, אבל כמו בסוגיה עם אוקראינה, אין שם מדיניות.
זה היה שאלה אבל, לא
אתה רואה לי. בבקשה,
ממשיכי.
תראה, אנחנו יודעים שנתניהו דבר עם טראמפ ושדרמר היה אצלו. ולכן ברור מה הרמיזה, מי הכניס לו את האינפורמציה הזו.
ברור.
אבל אני לא מצליח להבין את ההיגיון המסדר אצל ראש הממשלה, הרי בכנסת, מה שדולף לציבור הישראלי, ראש הממשלה מדבר על 50-50. פחות או יותר בחטופים.
נכון, בוועדת חוץ וביטחון.
50-50,
נכון,
כן.
נכון, בשתי הזדמנויות.
נכון.
ולכן נורא מוזר למה לספר לאמריקאים, כי זה, אם כבר הפוך, כלומר, אם אתה רוצה להקל לחץ בציבור הישראלי, אבל לקדם עסקה בציר האמריקאי, ולכן אני לא מצליח להבין היגיון מסדר, אולי... למה ללכת לטראמפ ולהגיד לו, עזוב, זה בעצם כבר כולם אינם חיים, ודווקא לציבור הישראלי להגיד, יש חצי שאפשר.
אולי זה משאלת לב. סליחה שאני
שכחה
כזה נאיבי, של ראש הממשלה ושל דובריו לצורך העניין גם שר הביטחון.
זה כבר משאלת לב, הבנתם את האירוע? הבנתם מה זה רעל? הבנתם מה זה רעל? על מה אני מדבר? זה כל היום. כל היום. הם מעלים ספקולציה. טראמפ אמר שרובם מתים, אז עכשיו מעלים איך הוא יכול לדעת, אז אולי, אז יכול להיות שזה נתניהו, יש תחושה שזה נתניהו, כן זה נתניהו, הוא מדבר על 50-50, לתת אסוציאציה של מיליון, מי רוצה להיות מיליונר, כן? משחקים פה בחיי אדם. למה הוא עושה את זה? ואז בסוף זה כבר מגיע לזה שנתניהו רוצה שהם יהיו מתים. רעל! 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 זה הכל, זה לא עיתונות! זה תתרמה! זה כמו שמיכל פעילן מדברת על איזה מקור שמקורב היה לבחירים בלשכה בתחילת המלחמה שישבו בשמונה בספטמבר ואמרו איך נציל את נתניהו. מה שבן כספית מפמפם כבר חודשים, כן? שזה הדיון שלהם. עכשיו, אתמול היא פרסמה את הלוז, זה רבע שעה. רבע שעה שישבו עם ראש מערך ההסברה, אחרי האסון הכי גדול, עם ראש מערך ההסברה, לראות מה עושים. על זה כבר הם עשו עלילה שנתניהו, מה שהעסיק אותו זה הישרדותו הפוליטית, זה רעל. אתם אוכלים רעל, שתדעו, אני רק מזהיר. המשרד הבריאות קובע, הרעל מסוכן לבריאות. תודה.
נכון, רעל באמת מסוכן לבריאות. זו סיבה שמעולם, מעולם, השלט שלי עוד לא היה... על המספרים 14 בשלט. לצערי אני רואה את זה דרך הטוויטר.
לצערך רבים אחרים כן רואים.
קטעים שמע, החיים לא זה. שמע, תודה שהשמעת לי את הדיון המאוד מאוד מעניין הזה בערוץ 12. אני רוצה להתקן אותך, אני לא יודע, אולי תתאכזב. אותנו, ואגב זה רוב גדול מאוד של הציבור בישראל, גם אנשי ימין, מאוד מעניין מה גורלם של החטופים, כמה בחיים, כמה מתים, עד כמה נתניהו רוצה להחזיר אותם. ספוילר, לא רוצה. זאת אומרת, רוצה, אבל פחות ממה שרוצה לשמור על הממשלה, ולכן לא עושה דברים שבאמת צריך לעשות כדי להחזיר אותם. זה כבר הוכח חלף פעמים. זה מדיר שנה מעינינו, זה מאחיר את חיינו, את נשמתנו. הם אחים ואחיות שלנו, הממשלה שלהם הפקירה אותם, וראש הממשלה שלהם דואג רק לעצמו, ולא לאף אחד אחר. אגב, החשיפה של הפגישה הזו הייתה אצלי בטור לפני כמה שבועות.
הרבע ואותי, שעה הזאת, כן?
ואותי, לא רבע שעה. אצלי יש פגישה אחרת, ואותי אף אחד לא טבע, אפילו לא הכחיש.
גם את פעילנו תבוא.
אתה מבין, אתה עוד פעם, אתה דיברת עכשיו לגמרי בלי הפרעה. את פעילן הכחישו, הם פרסמו הכחשה גרועפת, ולי לא, לא משנה.
אותך הם לא קוראים.
הוא ממשיך, וכל מילה אגב, הוא ממשיך לתנף את יורם כהן, הוא משווה אותו, איך הוא עושה, אני שואל את עצמי, ינון מגל, בסוף זה בשר ודם. מה זורם בעורקים שלוקח את יורם כהן ומשווה לישראל פריי? או לקיפה, כן, או גם חנוך דאום, בואו נאמר, במקום שחנוך דאום עומד, ינון מגל לא יעמוד בעוד 40,000 שנה, אבל זה כבר דעתי אישית.
כי אתה מכיר את חנוך דאום. בניגוד אליך, אני את חנוך דאום מכיר.
לקחת את יורם כהן, שהוא באמת איש ימין, כל מי שמכיר אותו יודע, איש ימין גאה. הוא באמת ציונות דתית מפואר. הרזומה שלו, תכנסו לוויקיפדיה, תקראו, כולל כל העניינים המבצעיים שהוא עושה 40 שנה. ולתנף אותו רק בגלל שהוא אמר על ההתנהגות של ראש הממשלה שהיא נלוזה. אז בואו נבהיר. לא, הוא לא התכוון ולא אמר שראש השבק מרסן את עצמו לראש הממשלה, כי תכף ומיד הוא יחליט לעצור אותו. לא. ההקשר היה ברור, כל מי שראה את כל הרעיון, והעליתי את הרעיון אתמול, אני אעלה אותו שוב, תקשיבו. ההקשר היה ברור, היו שם שני דברים. אחד, התדרוכים ומסע הג'יהאד והשיימינג המטורף של נתניהו ואנשיו נגד ראש השבק, וראש השבק לא מתדרך, לא מדבר, ומי שמכיר את המטריה יודע שזה נכון, וכן, מרסן את עצמו, לא נגרר לדבר הזה. ושתיים, היו כמה הדלפות מאוד, ואגב הוא נתן דוגמה, יורם כהן נתן דוגמה להדלפה שעמית סגל פרסם, עמית סגל ישב איתנו ואישר את זה בתוכנית, שהדלפה מפי עין בין ראש הממשלה לראש שבק, ולכולם היה ברור שזה יצא מראש הממשלה, והיו שם הרבה דברים סודיים, אבל זה אושר על ידי הצנזורה. שבק לכאורה יכול להחליט שהוא חוקר את הדבר הזה, והוא לא, הוא ריסן את עצמו, הוא אומר זה מלחמה, זכות הציבור לדעת, כל עוד הדברים, אבל הם לקחו את זה לזה שרונן בר באמת בחסדו נתניהו פה, הוא מרסן את עצמו, ועל הדרך מטנפים גם את ירום כהן, עושים את חייו, הופכים אותו, עוד דקה הוא גם יהיה חלק מהתיאוריית הבגידה. הם טינפו אתמול גם את אבי דיכטר, כן, זה גם כן בו אחד שלא יוכל להביט במראה בבוא היום, על זה שהוא אמר מילה לטובת השבת.
אתה אומר שתינפנו אותו ומתנף אותו. אתה אמרת, תינפו את אבי דיכטר, אחד שלא יוכל להביט במראה בבוא היום. בן, זה בן והיפוכו באותו משפט.
נכון, ועדיין אני מתנף את אבי דיכטר, כי זו דעתי עליו. אבי דיכטר הוא חלק מכם, הוא במחנה שלכם, זה מה שאני מנסה להסביר. אין לכם, אתם תזרקו כל מי שצריך, מפלשטיין ומטה ומעלה, מתחת גלגלי האוטובוס, גם כשזה אחד כמו דיכטר. וחכה רגע, כאילו, זה פשוט מכונת טינוף. עכשיו, את נדב ארגמן, אפרופו שלושה ראשי שבק היו בשנים האלה של נתניהו, את נדב ארגמן נתניהו מינה, את יורם כהן נתניהו מינה, ורק את רונן בר מינה בנט, אגב מינוי מצוין, וראש שבק מעולה, חוץ מהכישלון הנוראי של השבעה באוקטובר. עכשיו הם מתנפים גם את עורך דין עודד צבוראי של פלשטיין, הם מתנפים את אלוף משנה אפרים אבני. עכשיו זה קצין, עופר וינטר זה זהבה גלון לידו. כל מי שמכיר אותו, הוא הר המור, כן? גם כיפה סרוגה, גם כאילו הרבנים הכי קיצוניים, אבל פאר הציונות הדתית, קצין מעולה. והוא היה ראש אגם פיקוד צפו, פיקוד דרום, הלכו, בדקו את כל התחקירים עד עכשיו, זאת, הם עוד לא פורסמו, עשו את המינוי עם הסתייגות, עם מצא בתחקיר הסופי שקשלת, ונתנו לו את חטיבת הצנחנים, כל פורום התקל נתנו את הציון הכי גבוה, ומכונת הרעל עכשיו זורקת גם אותו מתחת לגלגלי האוטובוס, רק כדי לתנף ולהרוס את החיים ולמרר את החיים של הלומתקל. אני לא הקייס פה פרסומות.
אתה לא הקייס, אתה לא מפסיק לתנף. שלום משה דודוביץ',
שלום וברכה,
ראש המועצה האזורית מטה אשר, מה שלומך?
אני באופן אישי סביר, המדינה פחות, הצפון הרבה הרבה פחות.
טוב, צריך להגיד את היור פורום קו האימות. תשמע, הדיבור הוא שהולכים להסדר, כרגע לפי מה שאני מבין, המחלוקת שנשארה זה הנוכחות של הצרפתים בתוך האירוע, אם הם יהיו בגוף הזה שמפקח, לשם זה הולך. תגובתך בבקשה, אדוני.
התגובה שלי היא פשוט חידלון, ביזיון, והתנהלות פוחזת, כאילו אנחנו אכברי ניסויים בתוך מעבדה, שלוקחים אותם בתוך כלוב ומעבירים אותם מיד ליד, והעכברים האלה בסופו של יום כל תוחלתם הם להיות שכפ"ץ וברווזים בתוך מטבח של הסכם הזוי שיגרום לכך שמאות משפחות, מאות משפחות צעירות יעזבו פה את הגליל. אין לי מילה אחרת מלבד לומר אני בוש ונחלם שכך מתייחסים אלינו, אפילו לאזוב הקיר מתייחסים בצורה הרבה יותר רצינית מאשר אלינו. שנה, שנה פלוס, אנשים שלנו עקורים מחוץ לבתים שלהם. אתמול היו פה מתחים בלתי פוסקים, ירי של נונטט לעבר יישובים, נונטט יורים ממרחק של פחות מ-4 קילומטר. ומי אנחנו, ומה אנחנו, מי אנחנו בכלל, ש... שמישהו סופר אותנו, עושים הסדרים מעל הראש שלנו. גם ככה אנחנו למעלה משנה בלי תוכנית לצפון, גם ככה אנחנו למעלה משנה בלי חקלאות, בלי תיירות, בלי עסקים, בלי מפעלים, בלי פרנסה, ועכשיו מסדירים, עושים הסדרה. אוי אוי אוי, עם מי? עם החיזבאללה? עם מי עושים?
לא, אתה עכשיו גנבת פה את האוי אוי אוי.
רגע, מה זה אומר? שאנשים לא יחזרו הביתה?
הוא אמר את זה.
אמרתי שחלק מהאנשים, לא כולם, אלה שלא תהיה להם ברירה, הם יהיו אותם, מה שנקרא, בעל כורחם נאלצים לחזור, כי אין להם את היכולת, לא הכלכלית, ולא היכולת העמידה אל מול האתגרים הכלכליים להישאר מחוץ לבתים שלהם, הם יהיו הפרח העודף שיצטרכו לשוב לבתיהם, והאחרים שיוכלו לבחור, אותם אלה שכל כך שיוונו להביא לפה משפחות צעירות, להביא לפה אידיאלים, להביא לפה הרבה 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 גאון לצפון, מה שעשינו במשך העשור, כל זה ירד לטמיון,
משה, אני רוצה קצת להקשות עליך בכל זאת, למרות שאני מבין אותך לגמרי. יגיד לך ראש הממשלה, יגיד לך גם הרמטכ"ל, תקשיב, ההצלחות שלנו מול חיזבאללה, לא חלמנו מעולם, וזה נכון, שנביא את התוצאות האלה, מבחינת העוצמה שהופעלה, ובאמת, הוא חטף מכות רצח. עכשיו, אנחנו נמצאים עכשיו בפיק, בניגוד לעזה, לבנון זה לא מדינה שאנחנו יכולים לכבוש ולזרוק חיזבאללה לים, זה לא קיים. ולכן אולי צריך לנצל את הפיק הזה, עוד אין דשדוש, עוד לא חלילה נחטף איזה חייל, ולהביא עכשיו את ההסדרה הכי טובה שאפשר, תוך כדי, וזה משפט המפתח, הצהרה לא רק לציבור, לעולם. מעוגנת במכתב מול האמריקאים, שברגע שיופע הטיל הראשון מדרום לליטני, הם יחטפו, לא יהיה עוד הסיפור של ההכלה. למה אתה לא מצליח להבין את זה?
בן, אני לא איש של מלחמות, ולא איש של מדון, ולא איש שמחפה לכבוש את לבנון. אבל ישב אצלי בסלון, במוצאי שבת, תת אלוף יפתח נורקין, מפקד אוגדה 146.
אגב, זה אחיו או האחיין של נורקין שעמך, כן.
נכון, נכון. הוא מפקד האוגדה שחי פה על הגזרה. ומה שאני ראיתי, שהם, החיילים שלנו, האמיצים, הגיבורים, מצאו בשבוע החולף, 4 קילומטר מערבית, צפון מערבית, לראש הנקרה, פשוט גרם לי לחלחלה ולשאלות רבות שעדיין אני...
מה אתה מציע?
שואל אותן
שם. רגע, מה הם מצאו?
בורקנים, מסעיות שצהל לקח אותם לתוך מדינת ישראל, מלאות בבורקנים. בורקן זה 250 קילוגרם. למי כן, שלא מה... מבין את מה זה הרקטה הטיפשה הזו, שיבוא לראות מה נפל בראש הנקרה ובמטולה ובשתולה, ויבין מה זה בורקן. אז כשמצאו לפני 3 ימים בורקנים, ומצאו אמלח שלא תארו שימצאו, 3 ו-4 קילומטר, ועכשיו הולכים לעשות הסדרה, מה אני אגיד לתושבים?
מה אתה מציע?
אני מציע דבר מאוד מאוד פשוט. את אותה אמירה של ראש הממשלה, שהייתה לפני 3 שבועות, ביום חמישי, שהוא לא יכול היה להיכנס ללבנון באזור מטולה, אנחנו נחזיר את תושבי הצפון בביטחה לבתיהם, בביטחה לבתיהם, ולא נפסיק את האירוע הזה, עד שהחיזבאללה יורחק מעבר לליטני, באזור מטולה, הוואלה, הוא 2 קילומטר, אז צריך 10 קילומטר, שלא יהיה טיל נונטט אחד שמאיים על שערה משערות ראשי ילדינו.
כן, אבל מה זה אומר? מה זה אומר? מה לעשות מה?
שצהל צריך להמשיך את העבודה שלו, לבצע את המשימות שלו, ולנטרל את החיזבאללה מאיום נשק מיידי. אני לא מדבר על רקטות, אני לא מדבר על ירי תמ"ס, זה אפשר לראות יורים לתל אביב ואתמול לרינתיה. אבל כשאפשר לראות טיל נונטט לעבר אוטובוס צהוב, שיצא מאדמית או משתולה או ממטולה, אני לא ישן בלילה, אני לא ישן בלילה כבר שנה, ואני מתפלא איך הקברניטים שלנו, כלאחר יד, מתכוונים לקבל החלטות חפוזות שכאלה, חסרות אחריות שכאלה והרות גורל שכאלה.
תגיד, מבחינת הסיוע, אני שמעתי מבני בן מובחר לפני כמה ימים, שלמרות הכל, הכסף עוד לא מגיע, הוא גם לא הוכנס לתקציב המדינה הרי.
זה סאגה אחרת שאני פשוט מתפלץ ממנה. הרי גם להחזיר את התושבים ולשקם את הצפון ולשקם את קו העימות צריך לעשות פה מעשה. אז עשה פה מעשה נפשע שר האוצר, שקיבל החלטה בליל הממשלה, והקצה 15 מיליארד שקל לצפון. מה זה לצפון? לחיפה, לקריות, לאפולה, לבית שאן, במקום להתעמד להחלטת הממשלה 1786 שדיברה על קו עימות. זה פוליטיקה בגרוש הוא עשה, ניחא. אבל אנחנו היום 412 יום למלחמה, או 413 יום למלחמה, ועדיין אין תוכנית לצפון. הממשלה החליטה ב-28 למאי 24, תוך 60 יום להביא החלטה לגבי שיקום הצפון. כמה זמן עבר מאז? 6 חודשים, ועדיין אין תוכנית. ועדיין אנחנו בחיקיון, ועדיין אנחנו ממתינים, ועדיין אנחנו שואלים את עצמנו איך חוזרים הביתה, בלי פרנסה, בלי תיירות, בלי חקלאות, בלי עסקים קטנים, בלי מפעלים שנטשו אותנו. אוי לה למדינה שככה...
תגיד, מה עם מערכת החינוך? מה קורה מאז שהעסק קצת הסלים? אני מבין שכולם עוברים ללמידה מרחוק בכלל.
אז כן, אז פה גם כן יש סוגיה שקשורה באמת לקצת ניתוק, גם בהקשר הזה של מי שאמור לקבל את ההחלטות בפיקוד העורף, אל מול המציאות שאנחנו חווים אותה. אתמול היו פה מתחים למחביר. גם היום, דרך אגב, פתחנו את הבוקר עם שקט יחסי ב-8:30 מתחי רקטות, ולפני 10 דקות כתבאמים. אז אנחנו אחראים לגורל תושבינו, אנחנו אחראים, ראשי הרשויות לגורל ילדינו, ואנחנו מקבלים החלטות בניגוד או שבסטייה ניכרת מאותן הנחיות של פיקוד העורף. אני קיבלתי החלטה אתמול מתוך דאגה שכל הלימודים במתי אשר היום יתקיימו בזום. אנחנו עושים מערכות מצב בוקר וערב, ובהתאם להתפתחויות ככה אנחנו מתקדמים, או ככה אנחנו מחליטים. הביטחון של התושבים שלנו יותר חשוב מכל דבר אחר. הבריאות של התושבים שלנו יותר חשובה מכל החלטה כזו או אחרת של מי שמקבל החלטות בירושלים, לא קשור בכלל למה שקורה פה בשטח. אז אנחנו לומדים היום בזום, נעשה חיתוך מצב אחר הצהריים, בהתאם להתפתחויות, כך נחליט.
טוב, משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות, תודה שדיברת איתנו.
ימים טובים.
תודה משה.
בעזרת השם. כל טוב. תודה. פרסומות. שלום ידידיה תנעמי, לוחם בפלוגת מילואים של סיירת גולני, חקלאי, מתיישב, בן למשפחה חרדית, שלום.
שלום וברכה.
כמה מילואים עשית במלחמה?
וואו, עסקתי לספור מזמן. מעל 270.
מעל, וואו, מעל 270.
רוב הזמן.
מדהים. כן. תגיד, ומה, איפה אתה גר?
אני גר באיתמר.
באיתמר? רגע, אני רואה שנפצעת גם?
נכון.
איפה?
היה לנו בצפון, בירדו, והיה לנו איזו פעילות שמה, ונפצעתי בעין, קראתי את הקרנית.
וואו.
הייתי בהחלמה קצת.
ואיך העין?
חודש ומשהו. עכשיו בסדר גמור.
אתה רואה?
זה יותר טוב.
יפה.
רואה, אני רואה, רק בהתחלה לא ראיתי טוב, ולאט לאט להשתפר.
ואיפה אתה גר באיתמר? ביישוב עצמו?
לא, אני גר בגבעות.
בגבעות? מה, איפה שהתנמי זה מוכר לי שם? זה איפה שהטייס שם, כאילו? איפה...
נכון, ליד, כן.
וואלה. אוקיי. אוקיי.
איך אפשר לעזור?
אני, אחרי, כאילו, אחרי שהשתחררתי, פתחתי עסק לפרגולות ועבודות בעת, ובגלל שרוב הזמן הייתי במילואים, אז לא היה לי זמן לקדם אותו ובאמת לעבוד, וגם שאני במילואים אז, ואני מקבל כביכול מסורת, בסוף אני לא מתפעל את העסק, ואין עבודות ופניות, והרבה עבודה זה שלא עשיתי, והעסק לא התקדם בגלל המילואים.
אוקיי, אז איך עכשיו אפשר לעזור?
אני אשמח מאוד שמי ששומע אותנו, לא יודע, שיפנה אליי או בטלפון, או בשלי עמוד באינסטגרם גם, ומי שצריך פרגולות, אני אשמח...
פרגולות?
פרגולות בעיקר, ועבודות בדקים, מי שצריך שולחנות, קקל, אפסלים, פינות ישיבה, הכל.
אתה עובד בכל הארץ?
בגדול כן.
אז איך אפשר להשיג אותה? אתה רוצה לתת טלפון? אתה רוצה פייסבוק? מה?
בטלפון 053-7123-740.
אוקיי, ובפייסבוק או ברשתות מה לחפש?
באינסטגרם, וואי, זה קצת בעייתי רגע.
הוא לא ידע למצוא את עצמו באינסטגרם.
זה מצחיק, אנשים שהם באמת עובדים, הם לא עסוקים ברשתות החברתיות, הם אנשי עבודה, הם אנשי כפיים, הם עובדים.
עכשיו אינסטגרם פתאום.
זה חבר עשה לי את
זה. ברור, ברור. לא חשבנו אחרת.
איך צמח אותו עכשיו, איך מוצאים אותו? הוא לא חשב על הקונספט שצריך למצוא אותו, אתה מבין? הוא עושה פרגולות, הוא איש עבודה, הוא עושה מילואים 270
יום. הוא יושב שם במקום איפשהו זה, ומתפלא שבאמת...
בדיוק, 270 יום מילואים, הוא לא חשב על הרעיון שגם צריך... בוא, תן שוב את הטלפון.
053.
כן.
1, 2, 3,
7. עוד פעם, 0, 5, 3.
7, 1, 2, 3, 7.
כן.
4, 0.
או לחפש ידידיה תנעמי.
תנעמי, כן.
יישר כוח, תודה.
Wood Design.
Wood Design, אוקיי. שיהיה בהצלחה, ידידיה. תודה על כל מה שאתה עושה. תודה.
השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות, רואה שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא לי, וחסרות לי כולה כמה תפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לו אמרתי נואש, רואה בביזיון שלי במר שהרגשתי, איך התחלתי כל פעם שוב מחדש. והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב,
כן,
ועוד יותר טוב,
כן,
ועוד יותר טוב,
כן,
ועוד יותר טוב,
ברור,
ועוד יותר טוב,
ברור,
ועוד יותר טוב. רחם עליי ותמיד עונה לי, ואם עדיין לא ממשיך לחכות, מעלה אותי בזה שאתה תמיד אוהבתי, תן לי כל יום מחדש מתנות, ותניג אותי ברחמים כאלו כמו שבעולם הזה נקרא רחמים.
ראיתי שרבית זכת כתבה טור בארץ נגד השיר הזה, ראית את זה?
לא, אבל אני הייתי מוסיף, תודיעו רק מתי זה מתחיל להיות טוב, כדי שאני מתכונן.
זה כבר טוב,
בן,
אתה לא מבין.
ברור, זה תקופה של נס, של נס.
בדיוק.
בדיוק.
זה רק כמו מתגל על המציאות.
101 איש הופקרו במנהרות של חמאס, ואתם עובדים.
ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
אגב, זה איציק דדיה, בעוד קאבר, לשיר הכי פופולרי של עם ישראל בזמן מלחמה, כשנופלים עם נופלים, ויש פצועים וחטופים והכל, ועם ישראל עם הנשמה שמעל הטבע השאר, עוד יותר טוב. תודה לשר פלסנר ושני רומנו, איציק אהרון ושקד מורג, אלון גבאי אחיד לוק ואיתי ניקסון. אנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 9. מעכשיו אפשר להיכנס חופשי בעצם. תודה, להתראות.